התוכנית שלפניכם משודרת בחסות החברים והשותפים של ארגון השירות של ג'ויס מאייר. אלוהים הוא אלוהי הצדק. אתם יודעים מה זה אומר? הוא תמיד גורם לכך שהדברים הלא טובים יהיו בסוף לטובה. הנה כמה ציטוטים על מרירות, טינה ודברים דומים. החלש לא יוכל לסלוח לעולם, משום שסליחה היא נחלתו של החזק. זה מצריך מאיתנו הרבה כוח להיות מסוגלים לסלוח למישהו, לשחרר מתחושת הפגיעה, ולהתחיל לבטוח באלוהים שהוא יעשה את מה שרק הוא יכול לעשות. אמרתי את זה אתמול בערב, אחרי שמישהו פוגע בכם, אל תיתנו להם להמשיך ולפגוע בכם בכך שאתם ממשיכים להתעסק במה שהם עשו לכם ולשנוא אותם. את זה אני אוהבת. לא ידוע מי אמר את זה, אבל סלחו לא משום שהאויבים שלכם ראויים לסליחה, אלא משום שאתם ראויים לשלום. נכון שזה טוב? הנה סיפור קצר. יום אחד שני נזירים הלכו בין הכפרים, הם היו בדרכם לכפר אחד כדי לעזור להביא את היבול. בזמן שהם הלכו בדרך, הם ראו אישה זקנה שישבה לצידו של הנהר. היא הייתה עצובה משום שלא היה שם גשר ולכן היא לא יכלה לחצות אותו. הנזיר הראשון הציע באדיבות, אנחנו נעזור לך לחצות את הנהר אם תרצי. תודה, היא אמרה וקיבלה את העזרה שלהם בשמחה. אז שני הנזירים החזיקו ידיים אחד לשני, הרימו את האישה ביניהם וחצו איתה את הנהר. כשהגיעו לעבר השני, הם הורידו אותה והיא הלכה לדרכה. אחרי שהלכו כמה קילומטרים נוספים, הנזיר השני החל להתלונן. תראה את הבגדים שלי, הוא אמר. הם מלוכלכים משום שסחבנו את האישה הזו מעבר לנהר, והגב שלי עדיין כואב כי הרמנו אותה. אני יכול להרגיש איך הוא עומד להתאפס בכל רגע. הנזיר הראשון רק חייך והנהן בחביבות. כמה קילומטרים בהמשך הדרך, הנזיר התחיל לרטון שוב. הגב שלי כואב כל כך, זה הכל בגלל שסחבנו את האישה הטיפשית הזו מעבר לנהר. כואב לי, אני לא יכול להמשיך יותר. הנזיר הראשון הביט על חברו, שעכשיו שכב על הארץ ונאנח מכאבים, ושאל, חשבת מדוע אני לא מתלונן? הגב שלך כואב מפני שאתה עדיין סוחב את האישה הזו, אבל אני הורדתי אותה כבר לפני כחמישה קילומטרים. עכשיו, אל תפספסו את הנקודה כאן. כואב לכם, נכון. יש הרבה אנשים כאן היום שכואב להם, וכואב להם כבר המון המון זמן. יש כאלה שאולי כואב להם רוב החיים, בשל משהו שקרה להם כשהם היו קטנים, וזה רק בגלל שהם מסרבים להניח את זה. היום זה היום להניח לזה. אמן. כמה מכם היו כאן אתמול בערב וקיבלתם משהו מהשיעור? יפה, אז אנחנו קוראים לשיעור הזה שחוק אבל לא מריר. כל אחד ייפגע בחיים האלה. לא משנה לי מי אתם, מה הרקע שלכם, או אם כבר נפגעתם בעבר. רוב הסיכויים שתיפגעו גם בעתיד, אבל החדשות הטובות הן שיש רופא אדיר שחי בתוכנו בתור מאמינים בישוע המשיח. אתם יודעים, אני נפגעתי מאוד בילדותי, עברתי התעללות מידי אבא שלי וכמה מהדודים שלי וסבא שלי, והתחתנתי עם הבחור הראשון שהציע, התחתנתי כשהייתי בת 18, וזה היה כאילו הדבר הטיפשי ביותר שיכולתי לעשות, כי הוא היה במצב גרוע משלי. ואתם יודעים, הרבה פעמים אנשים פגועים מתחתנים עם אנשים פגועים אחרים, ואז הם ממשיכים לפגוע זה בזו, ועשיתי את זה מתוך ייאוש. חשבתי שאף אחד לא ירצה בי, אז תפסתי את הבחור הראשון שהיה בסביבה. כמה מכם יודעים שזו הנטייה הטבעית שלנו? כשאתם פוחדים מבדידות, אתם תיקחו מישהו? אפילו אם עמוק בתוככם, אתם יודעים שזה לא הדבר הנכון. כן, אני עטיף, אמן. אבל אז אתם מגלים ברגע שיש לכם את זה. אז היינו נשואים במשך 5 שנים, אבל זה היה יותר כמו בדיחה מאשר כל דבר אחר. בגלל שהוא היה כל הזמן בורח עם נשים אחרות, הוא לא עבד, והוא היה פשוט רמאי וגנב, הוא כתב צ'קים דחויים, זה היה בלגן שלם, והוא היה נוטש אותי כל הזמן, הוא עזב אותי באלבקרקי, הוא השאיר אותי באוקלנד, קליפורניה, והייתי צריכה לבקש כסף כדי להגיע הביתה באוטובוס. למה נשים שכבר נפגעו בעבר מתחתנות עם מישהו כזה, וממשיכות לסלוח לו ולקבל אותו בחזרה? קדימה, מישהו מקשיב לי? ואני אמשיכו לחזור אליו שוב. מגיע לכן יותר מזה, וגם לי הגיע. אבל אתן חייבות לעמוד על שלכן. אמן? אנחנו בדרך כלל מקבלים את מה שאנחנו מוכנים לסבול בחיים. נולד לי ילד אחד לקראת סוף הנישואים. עברתי הפלה טבעית אחת, ואז נולד לי ילד אחד. היינו נשואים 5 שנים, והילד הזה נולד לקראת סוף הנישואים שלנו, וקראתי לו דוד. זה לא היה השם של בעלי. קראתי לו על שם אחי. אז פגשתי את דייב כשהבן שלי דוד היה בן 9 חודשים. ודייב ואני יצאנו 5 פעמים והוא הציע לי נישואים. אני תמיד אומר בצחוק, למרות שזה כנראה נכון, שהוא היה חייב להציע לי לפני שהוא יבין למה הוא נכנס, אחרת הוא לעולם לא היה עושה את זה. והיו לי אז המון בעיות. אז כשאני עומדת כאן ואומרת לכם שדבר אלוהים עובד, ושהוא ישנה אתכם, וירפא אתכם, אני לא אומרת את זה כי קראתי על כך באיזה ספר. חוויתי את כוח הריפוי של אלוהים בחיים שלי. אבל אני יכולה להגיד לכם שזה דורש יותר מרק להתפלל לריפוי. אנחנו מתפללים. אבל אני חושבת שיש לנו תפיסה שגויה לגבי תפילה. אנחנו חושבים שאם אנחנו מתפללים, אז אלוהים בא ומתקן את הכל. אבל אתם יודעים מה אני מבינה יותר ויותר, במיוחד בשנתיים שלוש האחרונות? כשאנחנו מתפללים, הרבה פעמים אלוהים יראה לנו מה עלינו לעשות. עכשיו, אני לא אומרת שאלוהים לא פועל באופן על-טבעי. כל דבר שאנחנו לא יכולים לעשות, הוא יעשה למעננו. אבל אם אנחנו לא נעשה כלום, ונצפה שאלוהים יעשה הכל, זה לא יקרה. ואם מישהו פגע בכם קשות, אתם יכולים להירפא לגמרי ולהיות שלמים. אבל אני לא מתכוונת להמציא לכם איזה סיפור או לייפות את התמונה. זה לא יהיה קל. זה ייקח זמן. זה ידרוש מכם לעשות כמה דברים שאולי הייתם מעדיפים לא לעשות, דברים שאתם לא מרגישים שהם הוגנים, כמו לסלוח לאנשים, ואולי אפילו לברך את האנשים האלה אם אלוהים ידרוש מכם. תראו, הנה העניין. זה שמישהו יתנהג אליכם רע, לא נותן לכם את הזכות להתנהג אליהם רע בחזרה. אני לא יודעת מה גורם לנו לחשוב כך. אלוהים אף פעם לא אמר לתת לאחרים את היחס שהם נתנו לנו. הוא תמיד אומר לנו להתנהג אליהם כפי שהיינו רוצים שהם יתנהגו אלינו. ולפעמים תצטרכו להתנהג למישהו יפה במשך הרבה זמן, עד שהם יתנהגו אליכם יפה גם, ויש מצב שהם לעולם לא ישתנו. אבל העניין הוא שכמות השנים שאנחנו חיים כאן עלי אדמות היא מוגבלת. אני לא חושבת שאתם מסוגלים להבין את זה בשנות ה-20 וה-30 שלכם. כמה מהר תגיעו לגיל 60 ו-70 ו-80. אמן? בחיים שלי חוויתי כמעט כבר את הכל. ואני אגיד לכם, אני הולכת להכפיל את הכוח שלי, ואני הולכת להכעיס את השטן פי 2 בשנים האחרונות שלי. באמת, מה שאלוהים עשה בחיים שלי זה פשוט מדהים. ואני יכולה להגיד לכם שזה היה לגמרי בלתי אפשרי אם אלוהים לא היה נכנס לתמונה. אין שום סיכוי שמה שאלוהים עשה בחיים שלי היה יכול לקרות. ורק הוא יכול, הוא מתכוון ורוצה לעשות בדיוק אותו דבר בחיים של כל אחד ואחת מכם. אבל דבר ראשון, אתם חייבים להיפטר מכל המרירות, מכל הטינה, מכל השנאה ומכל העלבון. אתם חייבים להיפטר מהדברים האלה שקראנו קודם לפני שהתחלתי ללמד במרקוס י' א', נאמר כך. לכן אומר אני לכם, כל מה שתבקשו בתפילה בשם ישוע, האמינו שקיבלתם אותו ויהיה לכם, וכאשר אתם עומדים בתפילה ויש לכם דבר נגד מישהו, סלחו. עזבו את זה, שחררו, כדי שגם אביכם שבשמיים יסלח לכם על חטאיכם. מישהו כאן שומע את זה ובאמת מאמין? אנחנו בכלל מבינים מה זה אומר? כל תפילה שאני מתפללת, אם יש חוסר סליחה בליבי, אלוהים לא יכול ולא מתכוון לענות לתפילה הזו. לפעמים אנחנו מתפללים לאלוהים שישנה מישהו, ואנחנו שונאים אותם בזמן שאנחנו מתפללים שאלוהים ישנה אותם. אתם יודעים, אי אפשר לאהוב רק את מה שהייתם רוצים שמישהו יהיה. אתם חייבים לאהוב אותם איפה שהם נמצאים היום. שמעתם מה אמרתי? אנחנו לא יכולים לאהוב מה שהיינו רוצים שמישהו יהיה. אנחנו חייבים לאהוב אותם איפה שהם עכשיו, וזה יעזור להם להגיע לאן שהם צריכים להגיע. ואני לא רומזת לכם לתת לאנשים להתעלל בכם או לתת להם לנצל אתכם, אני לא מדברת על זה בכלל. אבל אני אומרת שאתם לא יכולים להמשיך להסתובב עם הדברים האלה בלב. תחשבו על מה שישוע אמר על הצלב. אבא סלח להם כי הם לא יודעים מה שהם עושים. סטפנוס, בזמן שסקלו אותו באבנים, אמר, סלח להם. קראנו אתמול בערב איך שאול השליח, בזמן שכולם נטשו אותו, אמר, אדון, סלח להם. אתם יודעים, אני חושבת שהרבה פעמים, כשאנשים פוגעים בנו, הם לא באמת יודעים מה הם עושים. הם פועלים מתוך הכאב שלהם. הרבה פעמים אנשים פוגעים בנו, והם בכלל לא מבינים שהם פגעו בנו. ואני ממש לא אומרת שאבא שלי לא ידע שמה שהוא עושה לי, בזמן שהוא התעלל בי מינית, היה רע. הוא היה חייב לדעת שזה היה רע. אחרת הוא לא היה עושה את כל שביכולתו כדי להסתיר זאת, אבל אני באמת לא מאמינה שהוא הבין מה זה עושה לי. אני לא חושבת שהוא הבין, וכשהוא היה בשנות ה-80 לחייו, הוא אמר לי, לא היה לי מושג כמה מה שעשיתי פגע בך. הוא גם גדל בבית שהיו בו גילויי עריות, אז הוא התנהג בהתאם למה שהוא למד. פגיעה באנשים מצלקת אותם. כשאתם מבינים את זה, אתם מסוגלים להתגבר על הדברים שאנשים עשו לכם. יש כל כך הרבה לחץ בעולם. אנשים היום נראים כאילו הם הולכים להתפוצץ בכל רגע, עד שלבסוף הם פוגעים באחרים. ואנחנו ממשיכים לתת להם לפגוע בנו בכך שאנחנו נשארים מרירים ואומללים. החיים משאירים אנשים פגועים, אז הרשו לי בבקשה לשאול אתכם, האם אתם מרירים בגלל שחוויתם בחיים שלכם יותר אירועים קשים מרוב האנשים? בואו נהיה כנים. לכמה מכם היו חיים קשים, אפילו קשים מאוד? בואו נראה. גם לי היו. באמת, סבלתי מסרטן השד, סבלתי ממיגרנות, התעללו בי כשהייתי קטנה, ועוד 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 ועוד. אבל אלוהים עשה יותר מרק לפצות אותי על זה. קדימה, אלוהים עשה יותר מרק לפצות אותי על זה. תודה לאל. תנו לי להגיד לכם משהו. החיים לא הוגנים, אבל אלוהים הוא אלוהי הצדק. החיים לא הוגנים, אבל אלוהים הוא אלוהי הצדק, והשטן יפגע בכם בכל דרך שהוא יכול לפגוע בכם, בגלל שבואו נהיה כנים, הוא שונא אתכם. הוא שונא את כל מי שאוהב את אלוהים, בגלל שהוא שונא את אלוהים. וברגע שאתם מחליטים ללכת אחרי ישוע, מרגע זה ואילך, האויב יתחיל לרדוף אתכם. יהיו קצת הפסקות, תודה לאל שאנחנו מקבלים קצת הפסקות, אבל כשהוא פיתה את ישוע במדבר במשך 40 יום ו-40 לילה, כפי שמסופר בלוקס פרק ד', וכתוב שאחרי זה הוא סיים עם סבב הניסיונות הזה, קורה לכם שאתם מרגישים כאילו אתם עוברים ניסיון אחרי ניסיון אחרי ניסיון? אז אחרי שהוא סיים את סבב הניסיונות הזה, הוא עזב אותו לתקופה. אני חושבת שזה ממש מעניין. אנחנו חייבים להיות חכמים. אנחנו חייבים לעמוד על המשמר ולהתפלל, ואנחנו צריכים ללמוד איך האויב פועל כך שנוכל לתפוס אותו ברגע. כל כך הרבה מהמאבק שלנו הוא בכלל בראש. החיים לא כל כך רעים אם רק נלמד להסתכל עליהם מהזווית הנכונה. אנשים מסתכלים כל הזמן על מה שאין להם, ואף פעם לא טורחים להסתכל על מה שיש להם. כששאלתי לכמה מכם היו חיים די קשים, בערך חצי מהיושבים באולם הרימו את היד, ואני בטוחה שהיו לכם חיים קשים למדי. אבל אני יכולה להגיד לכם שאתם יכולים להתחיל לעזור לעצמכם ממש עכשיו, בכך שתעשו את מה שאני למדתי לעשות, לא להסתכל על מה שאין לי, ומה שלא היה לי אף פעם, ומה שאיבדתי, ומה שפספסתי, ובמקום זה להסתכל על מה שיש לי, ועל מה שאלוהים עשה עבורי. אני עדיין תוהה לפעמים, פעם בכמה זמן, לפני כמה ימים, מצאתי את עצמי שואלת, מעניין איך זה לחיות כשיש לך אמא ואבא שבאמת אוהבים אותך. שאלתי את עצמי איך זה מרגיש כשיש לך אבא, שאפשר לבוא אליו ולהתייעץ איתו, או אמא שבאמת עומדת לצדך. מה היה קורה אלו הייתה לי אחות שהייתי יכולה לבלות איתה? מה היה קורה אלו הייתה לי הזדמנות להיות ילדה? הילדות שלי נגנבה ממני. אף פעם לא יכולתי להיות ילדה. אבל אתם יודעים מה? אלוהים החזיר לי את הילדות שלי בשלב מאוחר יותר בחיים שלי. אלוהים הוא אלוהי הצדק. אתם יודעים מה זה אומר? הוא תמיד גורם לכך שגם הדברים הלא טובים יהיו בסוף לטובה. החיים אולי לא הוגנים, אבל עכשיו תקשיבו טוב טוב למה שאני הולכת לומר, בגלל שאם פספסתם את המשפט הזה, פספסתם הכל. אם אתם מוכנים ללכת בדרך של אלוהים, וזה כל מה שאתם צריכים לשמוע, אם אתם מוכנים ללכת בדרך של אלוהים, הוא יפצה אתכם הרבה מעבר לכל הדברים הרעים שאי פעם קרו לכם. אם תסכימו לעשות את הדברים בדרך של אלוהים, וזה אומר שאתם מוכנים לציית לאלוהים, בין אם אתם רוצים ובין אם לא, גם אם אתם חושבים שזה הוגן וגם אם לא, אם זה מרגיש לכם טוב או שלא, אם אתם אוהבים את זה או לא. אתם מתחייבים ללכת בדרך של אלוהים כי אתם באמת מאמינים שאלוהים חכם יותר מכם, ושהדרך שלו נכונה. נסיים ואני מקווה ומתפללת שבחסד אלוהים וברחמיו, כשנסיים כאן היום, שלא יהיה אחד שיצא מכאן ויקח איתו את המרירות והכעס וחוסר הסליחה איתו הביתה, אלא שתשאירו את הכל כאן, תעזבו את זה, תשחררו את זה, ותתחילו להתעסק באיך לחיות ובאיך להנות מהחיים שלכם. אמן? יופי. תהילים למד זין, נקרא יחד את עשרת הפסוקים הראשונים. אל תתחר במרעים, אל תקנה בעושי עוולה, כי כחציר מהרה ימלו, וכירק דשא יבולון. בטח, סמוך עליו ושים מבטחך באדוני ועשה טוב. וואו. אני לא יודעת אם אתם מבינים כמה חשוב פסוק 3 בתהילים למד זין. אני תפסתי את זה לפני משהו כמו 5-6 שנים, ובספר שכתבתי על ביטחון ללא עוררים, יש שני פרקים שמדברים על בטח באלוהים ועשה טוב. אתם יודעים, כשיש לנו בעיות, כולם אומרים לנו, תבטחו באלוהים, תבטחו באלוהים, אבל זה לא כל מה שהכתובים אומרים לנו. בטחו באלוהים, אבל בזמן שאתם בוטחים בו, הכעיסו את השטן עד כמה שאתם רק יכולים, על ידי כך שתעשו כמה שיותר טוב, לכמה שיותר אנשים. וזה ההפך המוחלט ממה שאדם נורמלי היה עושה. אנשים נורמליים, כשהם פגועים, הם נהיים עצבניים ולא נחמדים, הם לא רוצים להיות ליד אף אחד והם מוציאים את העצבים שלהם על כולם, אבל הכתובים אומרים לנו שככל שאתה יותר פגוע, כך עליך לעשות יותר טוב לאנשים אחרים. מי רוצה להיות כזה? אנחנו מתגברים על הרע בטוב. רומים י"ב 21. הנה הסוד הרוחני הגדול, החזק ביותר בכל הכתובים. אם נעשו לכם דברים רעים, אף פעם לא תוכלו להתגבר עליהם או להמשיך הלאה, אם תעשו למישהו אחר את מה שעשו לכם. ראו, במשך שנים עשיתי הכל לגרום לבעלי לשלם על מה שאבא שלי עשה לי. ככה אנחנו נוהגים כשאתם כועסים על מישהו, אבל אתם לא יכולים להחזיר להם, אתם תוציאו את זה על מישהו אחר בחיים שלכם. כמה מכם מבינים שככה אתם נוהגים? וזו לא הייתה אשמתו, התנהגתי אליו כאילו זו אשמתו, כי רציתי שמישהו ישלם על מה שקרה. רציתי שמישהו ישלם על זה. אבל אז גיליתי את הפסוק במתי י"ח, שבו כתוב על האיש שהתבקש לסלוח על החוב הקטן של מישהו שלא יכול היה לשלם. האיש לא יכול היה לשלם לו את החוב. רק אלוהים יכול להחזיר לכם על מה שנעשה לכם. אנשים לא יכולים להחזיר לכם. רק אלוהים יכול להחזיר לכם, והוא לא יחזיר לכם את מה שנלקח מכם. הוא ייתן לכם מנה כפולה ומכופלת. אם רק תעשו את הדברים בדרך שלו, ביטחו באלוהים ועשו טוב. הפסיקו להיות טרודים כל כך במה שכולם עשו לכם, ועשו כמה שיותר מעשים טובים שאתם רק יכולים לעשות בכל יום בחייכם. והתענג על אדוני וייתן לך משאלות ליבך. גול על אדוני דרכך ובטח עליו והוא יעשה. והוציא חאור צדקך. כשאתה מחפש להתהלך בצדקה לפני אלוהים, ומשפטיך כצהריים, כמו השמש במרכז השמיים, דום לאדוני והתחולל לו. אל תתחר, תתלונן ותתעצב במצליח דרכו, באיש עושה מזימות. הרף מאף ועזוב חמה. הרף מאף ועזוב חמה. אל תתחר אך להרע, כי מרעים עיקרי תון, וקובי אדוני המה ירשו ארץ. ועוד מעט, ואין רשע לנצח, והתבוננת על מקומו ואיננו. אלוהים יטפל בכל האויבים שלכם אם תחכו לו. בישעיה סמך א' 7 נאמר, תחת בושתכם משנה, תקבלו מנה כפולה, במקום וכלימה ירון וחלקם, לכן, עכשיו תקשיבו לזה. בארצם, אני שמחה שלא כתוב כאן בשמיים. אז בזמן שאתם עדיין כאן, בחיים האלה, שאתם חיים היום, משנה, מנה כפולה, ירעשו, שמחת עולם תהיה להם, השבח לאל. בכל פעם שאתם מתנהגים אל האויבים שלכם בדרך שבה אלוהים אומר לכם להתנהג אליהם, עכשיו תקשיבו טוב, יהיה לזה גמול בחיים שלכם. כמה מכם ראו את זה כבר בעבר? סלחתם למישהו שפגע בכם ויכולתם לראות איך אלוהים ברך את החיים שלכם בזכות זה. יש פה מישהו שראה מישהו מגיע לאמונה בישוע בגלל שהוא היה מוכן לסלוח לו? רואים? אבא שלי נושע, הוא היה כבר בן 83, אבל השטן לא לקח אותו. אמן? נאמר לנו בכתובים במרקוס ד' 17 שאנשים רבים נכשלים בגלל צרות. לאנשים האלה אין שורשים עמוקים. אבל אז הם שומעים את דבר אלוהים וזה כל כך מרגש עד שהם חייבים ליישם את זה בחייהם. הלימוד שלי טוב היום הוא כל כך טוב ואתם תמחאו כפיים ותריעו. אבל אני שואלת את עצמי כמה תאהבו את הלימוד הזה אחרי הצהריים כשתצטרכו להתחיל ליישם אותו? זו האמת. הכל טוב ויפה כשאנחנו שומעים את הדברים, אבל להתחיל ממש לחיות ככה בחיים שלנו, אז מתחיל הכאב, כשזה נוגע אליכם אישית. כמה קל זה להטיף לכולם, זה קורה גם לי. אני יכולה ליהנות כשאני מלמדת אתכם בכל סוף השבוע, אתמול בערב, היום במשך כל היום, אבל תנו לי להגיד לכם משהו. הערב אני חוזרת הביתה, ואם משהו שאני לא אוהבת יקרה, אני צריכה ליישם את מה שלימדתי אתכם כל היום. ואם אתם חושבים שאתם עוברים ניסיונות בחיים, אתם צריכים לנסות פעם את החיים שלי. הכאב שלנו יכול לשמש אותנו למטרה מסוימת אם נמשיך לציית למה שאלוהים אומר לנו לעשות. לא רק שהוא יכול להפוך את המצב לטובתנו, הוא יכול להשתמש בזה גם לטובת האנשים מסביבנו. תנו לכאב שלכם להיות לרווח של מישהו אחר.